רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל ומביא תזמורת. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב ולב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב ולב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי בשבוע, פה להדליק את האור, אני ורד מצפי, ואנחנו מתחילים היום בתוכנית מאוד ככה להדליק את האור. זו תוכנית שכל שבוע אנחנו מדברים בה על דברים, אנחנו מדליקים את האור, על שמים ככה את הפנס, על כל מיני נושאים בחיים שלנו שהם עוברים ככה לידינו, אבל יש בהם המון המון לימוד והמון המון מה להבין ותובנות כדי להפוך את החיים שלנו ליותר טובים. אני מאמנת הודעתית ואני וככה יש לנו עכשיו שבועות על הפרק, ושבועות זה חג שהוא חג לא של גבינות. אנחנו בעצם היום, לפני כמה זמן ראיתי ככה יש עכשיו פרסומות על כל האוטובוסים של דן, אני חושבת, אולי עוד אוטובוסים, אני לא יודעת, על פרסומות על השיר, ככה, מין פרפרזה כזאת על השיר של תנובה. בבוקר נוסע, בערב הוא שב, מביא הוא מתנובה, ביצים וחלב. זה ככה שיר שפעם גדלו עליו, אבל בפרסומת הם אומרים, בבוקר נוסע, יש ציור כזה של עגל, בבוקר נוסע, בערב לא שב, שבועות, הוא לא חג בכלל של חלב. ונכון, האמת היא שככה אני, תל אביב ככה מלא פקקים, אז אפשר מאוד לעמוד ולקרוא את הדבר הזה שוב ושוב 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 ושוב. ובאמת, האם שבועות זה חג של חלב? היום בעידן שככה יש את הרצון הזה להביא את הטבעונות לבמה ולהראות כמה ש לאכול בשר זה פחות טוב, וכמה שזה מזיק לסביבה, וכמה שזה לא מוסרי, וכן הלאה. אז אנחנו באמת מתחילים לאט לאט לראות עוד דברים. אבל בעצם בבסיס, 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 שבועות הוא באמת לא חג של חלב, הוא חג של ביקורים. חג של ביקורים, בעצם בחג הזה אנחנו קיבלנו את התורה, ובחג הזה נהוג לאכול, דרך אגב זה לא רק היום, זה לא רק בימים האלה של שבועות, נהוג לאכול ביקורים, אלא בעצם התקופה הזאת נמשכת עד סוכות, ואנחנו אמורים לאכול ביקורי חיטים, דברים שכרגע זה עונת הקציר, והעונה שבה אנחנו יכולים לטעום דברים חדשים. בעבר לא היו חממות ולא היו גידולים כל השנה, אלא היו גידולים בתקופה שבאמת הזמן שלהם הגיע, ואז הם באמת עלו. אז זה בעצם מה שאנחנו אמורים לאכול. איכשהו זה הפך להיות חג של חלב, חג של גבינות. לפני כמה זמן מישהו סיפר לי שגם קוקה קולה היא זאתי שהכניסה את עניין סנטה קלאוס. סנטה קלאוס זה משהו שהוא מאוד בסיסי. אני חשבתי לפחות בתרבות הכללית, בתרבות המערבית, בתרבות הנוצרית. סנטה קלאוס בא ומביא מתנות. מסתבר שסנטה קלאוס, אני לא קראתי על זה לעומק, אבל אני ככה קיבלתי את המידע הזה, שסנטה קלאוס לפני 100 שנה, בעצם הוא פומפם בגלל שיש לו את הצבעים של קוקה קולה, נוצר איזושהי דמות עם הצבעים של קוקה קולה וכן הלאה, כדי להביא כל מיני דברים שקשורים לחברה הזאת. אז זה הפך להיות משהו שקריסמס לא יכול להיות בלעדיו. כמו שכרגע שבועות זה חג של גבינות ואי אפשר בלי שטראוס ותנובה. אז יש לנו בעצם ככה, אנחנו רוצים ככה להסתכל במבט יותר פחות תקוע נקרא לזה, ויותר פתוח על הדברים שאנחנו עושים. למה אנחנו באמת עושים את מה שאנחנו עושים, והאם יש לנו דרך לעשות גם דברים אחרת. אם אנחנו חייבים לאכול רק עוגות גבינה בשבועות, או שמותר לנו לאכול גם דג. סליחה, דג זה לא טבעוני. אבל האם מותר לנו, מה זה אומר מותר ואסור? למה אני בעצם חייבת לאכול משהו מסוים בגלל חג מסוים? איפה זה כתוב? וגם אם זה כתוב, מי קבע שמה שכתוב זה מה שקובע? למה אני חייבת לסגוד לכל מיני דברים שכתובים? היום באינטרנט אני יכולה לפתוח וכל דבר שאני אקרא, כל מה שאני ארצה לשמוע, אז יהיה לי מיליון דברים שאנשים כתבו. אני בתור אחת שכותבת, אני שמה לב שאני הרבה פעמים מסתמכת על עובדות של אחרים. אני הולכת ובודקת אותם וכן הלאה, אבל אני לא בטוחה שכולם עושים את זה, אז הרבה פעמים כשאני מחפשת משהו, אני מגלה בהרבה אתרים את אותו הדבר, לפעמים כמעט באותה מילים, שזה ברור שמישהו אחד העתיק מהשני, לא את מי מהראשון, מי מהשני, ואולי אם כולם העתיקו את זה מאיזשהו ספר חיצוני, אני לא יודעת, אבל פתאום אני אומר, אוקיי, יש כאן דברים שפשוט חוזרים על עצמם כמעט באותו דבר, מי קבע, מי היה הראשון שאמר אותם, והאם הם באמת נכונים. אז גם ככה, אני קוראת תיגר על העניין הזה שחייבים לאכול גבינות בשבועות, וחייבים להתנהג באופן מסוים בזמן מסוים, ולהסתכל ככה במבט יותר כללי על מה אנחנו באמת רוצים לעשות בחיים שלנו. אבל אני, ורד מצפי, כאן זה תוכנית להדליק את האור, ואני לא כל כך רציתי לדבר דווקא על הגבינות, רציתי לדבר על עוד דברים, רציתי לדבר על איך אנחנו עושים שינוי, בעצם מחשבים מסלול מחדש. שבועות זה ככה במקום של, יש לנו את סיפור המגילה, ויש לנו את רות המואביה, אני ככה אדבר על זה ככה בהמשך, והיא מלמדת אותנו המון המון דברים, דווקא במקום הזה של לזרוע משהו שככה שהוא יבשיל אחר כך, ולהראות לנו איך לא משנה מאיפה הגעתי, משנה איפה אני עכשיו, ומשנה מה התכנון שלי, לאן אני רוצה ללכת. זה מה שמשנה, כל דבר שקרה לי בעבר, הוא קרה לי בעבר, אי אפשר לשנות את העבר, אוקיי? אי אפשר לא להתייחס לזה שדברים שעשיתי בעבר משפיעים עליי בהווה. אבל אני בוחרת לאן אני ממשיכה מכאן. אז אנחנו נמשיך בשיר אז.
הנביא נהיה ליצן ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן, ויהיה טוב, יהיה טוב, כן. לפעמים אני נשבע, אז הלילה אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח, מדברים על השלום.
בוקר טוב לכולם, להדליק את האור, יום רביעי בשבוע, ורד מצפי, אני מאמנת תודעתית, ואנחנו ככה מדברים בכל שבוע על כל מיני נושאים שפותחים את התודעה. אז היום אנחנו בנושא שבועות, ובנושא הזה באמת מעלה בי המון המון דברים, ודבר ראשון, יש לנו את העניין הזה שאנחנו עושים תיקון שבועות. תיקון שבועות זה ככה כל הלילה יושבים ולומדים, יש שלומדים תורה וקוראים את מגילת רות כמובן, היא מגילה אבל מאוד קצרה, אז, אז שאלה באמת כמה צריך, מה הם באמת עושים בשער הלילה. ויש המון המון לימוד. העניין הוא שאנחנו באמת נשארים המון המון שעות. למה זה בעצם? כי המסורת מספרת שעם ישראל, השבועות זה חג של מתן תורה. התורה זה הדבר הכי, המסמך הכי חשוב בעצם שאי פעם קיבלנו. זה מסמך שהגדיר לנו, זה לא היה כל כך מסמך, כן, לוחות הברית וכן הלאה, אבל זה היה מסמך שבעצם הגדיר לנו מה טוב לעשות ומה לא טוב לעשות. ואנחנו תמיד מתחבטים, טוב, רע, לא טוב, כן טוב, זה בסדר, זה לא בסדר. ובא איזשהו מסמך ובא ואמר, זה טוב וזה לא טוב. את כל הדבר הזה, תעשו מעגלים קונצנטריים, תבינו, תלמדו, תחקרו, אבל זה הגיידליינס. מפה לא תרצח, לרצוח זה לא, לבחור בחיים, לתמוך בחיים, זה כן. ואז אנחנו ישבנו ויושבים ולומדים כל הלילה, כי המסורת שוב אומרת שעם ישראל בעצם ישן בזמן שקיבלו את מתן תורה, הם היו רדומים, הם ישנו, ועל כן כאנטידוט, כתרופה, ככה תיקון למה שהיה אז, עושים את התיקון שבועות. תיקון לזה שעם ישראל היה רדום ולא באמת היה ער לקבל את התורה, אנחנו עכשיו עושים על אחת כמה וכמה, ואנחנו נלמד כל הלילה, ואנחנו נהיה ערים, ולא נפספס אף שנייה מהדבר הכי חשוב שעם ישראל אי פעם קיבל, ולדעתי, לא רק עם ישראל, לדעתי זה באמת משהו שהוא ממש לחיות לאורו, וזה באמת משימת חיים. אז ככה זה הזכיר לי כשאמרתי, אוקיי, כולם, כל הזמן עם ישראל היה רדום, וזה הזכיר לי שביום כיפור גם באמת בסליחות מדברים על בן אדם מה לך נרדם, קום מתעורר ברחמים, וקום רוץ על נפשך כדי לבקש את הסליחות, וככה נראה לי שיש הרבה מקומות שאנחנו מדברים על ההרדמות, וזה הזכיר לי ספר, ערות בחיי היומיום, שזה ספר על לימוד בודיסטי, ועל איך אנחנו יכולים להתעורר, הבודה דיבר על התעוררות, אנחנו מדברים על הרדמות, כשהבא אנחנו לא ערים למה שקורה, ואנחנו לא מקבלים את ההזדמנויות שניתנות לנו, ואין לה, אנחנו לא נמצאים, ומצד שני הבודה דיבר על התעוררות, שזה בעצם אותו דבר, אנחנו רדומים, אנחנו חיים את החיים שלנו, רצים ממקום למקום, עושים דבר אחרי דבר, הולכים בעצם ממקום למקום לפי איזשהו נתיב שהתבנו לעצמנו, ממלאים את החיים שלנו במלא מלא מטלות ודברים ועניינים, ואם לרגע אחד משעמם או משהו כזה, אז מיד בא אלינו איזשהו משבר כדי שחס וחלילה אנחנו לא באמת נשתעמם, ואם אתם תראו, בקורונה זה היה ככה מאוד איזה, אנשים היו בבית, אז הם לא הפסיקו לריב, חלקם, כן, לא כולם, אבל כי משעמם, אז אין מה לעשות, אז דברים מעצבנים, אז אנחנו שמים לב לכל דבר, אנחנו בעצם מייצרים כל הזמן, מייצרים, 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 כדי רגע אחד לא באמת להתעורר ולראות למה אנחנו כאן, איך באמת אנחנו רוצים לחיות, מה אנחנו באמת רוצים לעשות, מה הדברים הנכונים, איפה, למה אנחנו למה אנחנו בעצם מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים? איך אנחנו רוצים להיות? איך אנחנו כל הזמן אולי לא רוצים את המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אבל מה בעצם, איך אנחנו, מי הכניס אותנו לתוך המסלול הזה? ואיך אנחנו באמת יוצאים ממנו? אז קודם כל, דיברנו מקודם על זה ששבועות זה חג הביקורים, ונהוג לאכול בו, אני לא יודעת, יש איזשהו נהוג, אני לא יודעת אם זה נהוג, כן, אבל ככה כולם עושים ארוחות צמחוניות, וארוחות גבינה, ויש הרבה עוגות גבינה, ופרסומות לשטראוס ולתנובה, ולכל מיני חברות של גבינה, וגם הטבעונים שלא אוכלים גבינה, אז הם אוכלים גבינות, שעשויות מקשיו כמובן, או כעשויות מדברים אחרים, או מסויה, אבל גם להם אנחנו קוראים גבינות, כי כאילו זה מס לאכול גבינה, אין חג שבועות בלי לאכול גבינות, ודברים חלבים. לפני כמה שנים אני עשיתי ארוחת שבועות כזאת אצלי, והזמנתי את המשפחה שלי, ודוד אחד שלי ככה יושב ומחכה, והוא לא אוכל מהשולחן, והשולחן מלא מלא בדברים, בסלטים ופשטידות ועוגות ורביולים וכן הלאה וכן הלאה. אתה לא, אבל דוצ'או, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא נוגע בכלום? אז הוא אמר לי, אני מחכה למנה העיקרית. אז זה ככה בדיחה שרצה אצלנו המשפחה, הוא מבחינתו כל מה שהיה מסביב, כל מה שהיה לשולחן, לא נחשב בעצם האוכל. אז זה לא שאני מתכוונת להגיד שצמחוני זה לא אוכל, אבל לא דובר פה על הצמחוני, דובר פה על הגבינות. מבחינתו, בתרבות שממנה הוא הגיע, בעצם לא היה את העניין הזה של הגבינות. אכלו אוכל טעים, אכלו דברים, עשו ארוחה מכובדת, עשו ארוחה חגיגית, אבל לא הגבינות היה פה העניין. לפני כמה מישהו אחר סיפר לי שאבא שלו המשיך לאכול את הקוסקוס שלו ולא הסכים לאכול שום דבר אחר. הוא אמר, זה לא מעניין אותי מה אתם אומרים, על מה אתם מדברים. אני רוצה את הקוסקוס שלי, אני לא יודע ממתי שבועות הפך להיות חג של גבינות. אז דיברתי מקודם על זה שיש כל מיני תאגידים והם איכשהו מפמפמים לנו. היום השיווק הוא מאוד מתוחכם ואנחנו מקבלים ככה בתוך פרסומות מאוד מאוד סמויות את הדברים, מה אנחנו צריכים לעשות כרגע, מה נכון לנו, מה לא נכון לנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו מתנהגים בצורה הזאת ומאוד מאוד מתקשים לשנות. אז יש כאן גם סוג של הרדמות, אנחנו נרדמים בשמירה, אנחנו עושים דברים שאנחנו לא בהכרח חושבים שהם הנכונים או לא הנכונים, אנחנו פשוט לא חושבים עליהם, הם נטמעים לנו בתודעה, הם נזרעים שם, ומתישהו, כשמגיע חג שבועות, כולנו רוצים לקנות כל מיני דברים בסופר, וללכת לכל המבצעים, זה באמת הכל במבצע. אז כדאי. אז עם ישראל, כשקיבלו את התורה, נרדם. והיום אנחנו עושים תיקון ואנחנו רוצים להתעורר. וההתעוררות היא לא דבר פשוט. אנחנו, קודם כל, שבועות זה גם חג של הודיה. ואז אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מודים שום דבר פה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שנקום בבוקר. לא מובן מאליו שננשום. לא מובן שכל התעוררות שלנו היא בעצם נס. נכון? שאנחנו מתעוררים בבוקר, והרבה מאיתנו פשוט סוגרים את השעון ונותנים לו כפה. זה לא באמת נקרא להתעורר. נכון שהרבה מאיתנו מתעוררים בבוקר ומתחילים להסתכל בכל הרשתות החברתיות, כי אין להם חשק לקום מהמקום הנוח הזה שהיה קודם. אבל החיים האלה הם לא על לישון. החיים האלה הם על להתעורר. אבל אם אני ערה פיזית, לא אומר שאני גם באמת באמת ערה. כדי להיות ערה, אני צריכה להפעיל הרבה הרבה יותר מהתודעה שלי. אני צריכה להפעיל הרבה הרבה יותר דברים, הרבה יותר כלים. ולהיות ברוחניות ולהיות, לנסות להפעיל כלים ולשבת ולהתבונן ולחשוב, זה האמת הרבה יותר קשה. זה מאמת אותנו, זה מכניס אותנו לכל מיני מקומות שלא בהכרח היינו רוצים להיות בהם. אז קודם כל, להודות. ביקורים. הדברים הראשוניים שלנו, הדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה גם זמן טוב לבחון דברים אחרים שאנחנו רוצים לעשות, לשנות מסלול. וכאן אני רוצה לדבר, אנחנו קוראים כל הלילה את מגילת רות, מגילת רות מגילה כאמור מאוד קצרה, אבל יש בה תובנות, היא גם מאוד פשוטה, לא קוראים בה דברים דרמטיים, אוקיי? זה לא איזה משהו דרמטי, כל הדברים שם הם מאוד מאוד קטנים, וזה שהוא מין סיפור כזה של משפחה, אבל התובנות שם הן מאוד מאוד גדולות. רות המואביה, ותמיד יזכרו לה את זה שהיא מואביה, תמיד יקראו לה רות המואביה, לא את מה שמש של המשפחה שלה. היא רות המואביה, והיא גם תמיד באה במקביל לאורפה, שהייתה גם, אני חושבת, מואביה, אורפה. אנחנו נספר ככה בקיצור, למי שלא מכיר את המגילה הזאת, אז יש לנו את המשפחה של אלימלך, אלימלך היה מאוד עשיר, והייתה לו אישה, את נעמי, והם עברו למואב, והם חיו שם והיו להם את הבנים שלהם מחלון וכיליון, מחלון על שום מחלה וכיליון על שום זה שהוא התקלה. אנחנו כולנו מתקלים ואנחנו כולנו עוברים מהעולם, אבל בעצם את כל האלימלך היה מלך, כן, הוא היה מלך בישראל, בכנען, אבל כשהוא הגיע אחר כך למואב הוא כבר לא היה מלך, ובעצם הבנים שלו מחלון וכיליון כאמור חלו במחלה והתקלו ונעלמו. לפני כן הם נישאו לשתי בנות מואביות, שזה אומר שהם כמעט עברו סוג של התבוללו ובעצם יצאו משורות בני ישראל, והם נישאו לשתי נשים, אחת מהם אורפה, על שום העורף שהיא הפנתה לחמותה נעמי, או על שום זה שהיא עברה, אולי פנתה עורף, אולי משהו כזה, בכל מקרה היא חזרה לארצה. והשנייה, האחות השנייה, הבת השנייה הייתה רות, רות כאמור, רות המואביה. רות המואביה, שאנחנו תמיד זוכרים עליה מאיפה היא באה, אבל אני רוצה להזכיר לאן היא הלכה. לאן היא הלכה? זה בעצם בזכותה כולנו קיימים כאן, אפשר לומר. כי רות המואביה נישאה לאחים, אבל כשברגע שהם נפטרו, ונעמי כבר בעצם לא היה לה מה לחפש יותר במואב, כי הבעל שלה נפטר, הבנים האהובים שלה נפטרו, היא כבר לא אישה צעירה, אז בעצם היא אלמנה מתבגרת במדינה שלו שלה, בלי משפחה, בלי חברים, בלי בעצם כלום, אז היא מחליטה לחזור חזרה לארץ קנן. בארץ קנן היא תהיה לבד, אז היא אומרת גם לרות עצמה, רות עדיין צעירה, לכי, אין לי עוד בנים לתת לך, אתי גרה בארץ, אתי רות המואביה, אף אחד לא יהיה איתך, ובואי תחזרי חזרה לאן שהגע, מאיפה שבאת, ותחזרי, תמשיכי את החיים שלך, תשכחי את האפיזודה הזאת של להיכנס אלינו, למשפחה שלנו, כי האפיזודה הזאת לא הייתה טובה, ובואי ניפרד באהבה ובידידות, כמו עם אורפה, רות לא הסכימה. אז אורפה כאמור הפנתה עורף וחזרה לבית אביה. רות המשיכה עם חמותה. וכאן אנחנו רואים משהו שהוא מאוד, ככה, מאוד חזק של התמסרות. להתמסר לדרך שבחרתי בה. עכשיו, יש כאן שני דברים. רות המואביה בעצם היא הפסיקה להיות מואביה ברגע שהיא התחתנה עם בעלה, והיא בטח הפסיקה להיות מואביה כשהיא הגיעה לארץ לא שלה כדי להתחיל הכל מאפס. אז בעצם היא בחרה דרך אחרת לגמרי מהדרך שהתחילה איתה. היא התחילה כמואביה, התחילה, אגב, הייתה לה משפחה מאוד טובה, משפחת מלך, היא הייתה עשירה וכן הלאה, זה לא שהיא הייתה מישהי שנפלטה מהעם שלה ולא הייתה לה ברירה, וניסתה למצוא איזה שוגר דדי שיתמוך בה בארץ ישראל, לא כזה דבר. אז היא בהחלט יכלה לחזור ואולי להמשיך בדרך אחרת, אני לא יודעת. אבל בעצם היא החליטה שמה שהיא עשתה עד כה לא עבד לה, והיא רוצה להגיע למקום אחר, והיא ממשיכה את הדרך הזאת. אז לא משנה מאיפה אנחנו באנו, תמיד לזכור, תמיד אנחנו יכולים לחשב מסלול מחדש ולעשות משהו אחר, אבל אנחנו חייבים להתמיד בדרך האחרת, כדי שהיא אכן תישא תוצאות, כפי שכולם יודעים, שבזכות רות נולד דוד המלך.
את מנסה לומר, לא אכפת לי מה מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה מבטים נפגשים ואנחנו שני זרים את היית כל כך אז במסיבה בעינייך השטויות הצעת לי אהבה האורות עמומים ואנחנו כבר עוזבים דרכינו נפרדות.
שלום לכולם, ורד מצפי פה ולהדליק את האור, ואנחנו בתוכנית מיוחדת, תוכנית על שבועות, אבל בעצם זו תוכנית על לחשב מסלול מחדש, תוכנית על תורה, תוכנית על, לא תורה מהמקום של תורה דווקא, אלא המקום של התעוררות, התעוררות, אנחנו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים על, הכי, לא משנה מאיפה התחלנו, לא משנה מה הבקגראונד שלנו, לא משנה מאיפה באנו, לא משנה מי ההורים שלנו, זאת אומרת, הכל משנה, כן? אי אפשר להתכחש לזה שהדברים האלה השפיעו עלינו, אבל זה לא מה שקובע. מה שקובע זה כשאני באה ואומרת, לא עוד. ואנחנו מדברים כאן על רות המואביה ועל הזוגיות שלה עם בועז, שבו אז שסופו סוף סוף היא מצאה מישהו שהוא לא מחלון וקיליון שהם חלו והתקלו, הבעל הקודם שלה והגיס שלה, אלא מישהו שבו אז, מישהו שעומד להיות אז, מישהו שעומד להיות מפרנס, מישהו שעומד להביא איתה נצר לעם ישראל. אתם יודעים שהם היו הסבא וסבתא של דוד המלך. אז אני מדברת פה על לחשב מסלול מחדש ולזהות הזדמנויות. אז דיברנו מקודם על זה שעם ישראל היה רדום כשהם קיבלו את התורה, ולכן אנחנו עושים כיום, אנחנו מקובל לעשות תיקון של מה שנקרא תיקון שבועות, תיקון לזה שכולם היו רדומים. אנחנו עכשיו רוצים ללמוד עוד ועוד כדי להביא את הדבר הזה ממש לתוך נימי נפשנו. אבל זה לא רק לילה אחד, אנחנו אמורים, התורה זה בעצם המסמך הכי חשוב שאנחנו, שעם ישראל קיבל, אבל האמת היא שלא רק עם ישראל קיבל אותו, ולא רק עם ישראל יישאר לקבל אותו. כלומר, אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור משהו שכל אדם צריך להיות איתו, כל אדם צריך להכיר אותו, כל אדם צריך להיות איתו. וחוץ מזה, אנחנו נקראים עם הספר כי קיבלנו את התורה, אבל זה שיש לנו את הספר, את כל ההוראות שקיבלנו, כאילו את הוראות ההפעלה, מה צריך לעשות, זה לא אומר כלום אם אנחנו לא באמת עושים איתו משהו, אם אנחנו לא באמת קוראים בו, אם אנחנו לא באמת מתעוררים וזזזים ועושים את מה שצריך, זה בעצם לא ישנה. אז לא רק אנחנו קיבלנו, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, להיות אלה שקיבלו את ההוראות והכל, אבל שוב, ספר שלא קוראים בו, הוגים, משננים, הוא צובר אבק על המדף, וכולנו יודעים שספרים, שיש לנו יותר מדי ספרים, זה, ואף אחד לא קורא אותם, אז אולי כדאי למסור אותם ולפנות את המקום הזה למשהו חדש. אז אנחנו קיבלנו ספר בהר סיני על חמלה ומוסר, ו... הוא ירד לעולם, אני מאמינה, בעוד שפות, אני ככה, מכל מה שקראתי, כל התורות מדברות על חמלה ועל מוסריות, בתור אבני הדרך שבזכותם אנחנו בכלל יכולים להיות חיים יותר טובים. אז כדאי לנו להעמיק וללמוד ולראות איך כל רגע בחיים שלנו אנחנו יכולים להשתמש בו ומה אנחנו יכולים לעשות איתו. אז חלק מהדבר הוא נעשה ונשמע. ובתרבות המערבית האינדיבידואליסטית ומלאת האגו שלנו, אנחנו התחנכנו, לא רק אנחנו ספציפית כי אנחנו עם ישראל, ולא רק אנחנו, אני ואתם המאזינים, אלא באופן כללי, אנחנו כולנו התחנכנו שאנחנו הכי חכמים ואנחנו יודעים את הכל. אנחנו יודעים מה הדרך, אנחנו יודעים מה צריך לעשות. אנחנו בכל רגע נתון אומרים, אוקיי, זה אני צריך, זה אני לא צריך, זה אני יודע וזה לא, אני לא יודע. ואין לנו מצב שנעשה איזה צעד בלי חקירת שתי וערב. מה יצא לי מזה? אז לא. אמרתם שבט, אמרתם תורה מהר סיני. עכשיו, כמו שלא מתחילים את הכל בהסברים, או לתת לילד, נגיד, לחקור עכשיו סיטואציות ברגע שהוא רץ לכביש, אלא פשוט אנחנו נתפוס אותו בכוח, גם אם הוא מיילה לשמיים, אנחנו נגיד לו, עכשיו זה מה שעושים. אז ככה, צריך להיות גם כאן. צריך להיות איזשהו מישהו שהוא מבוגר אחראי. בכל זאת צריך, אנחנו צריכים להיות במקום שאנחנו לא יודעים בכל רגע נתון, כדי להמשיך ולהיות ערים ולחקור את הדברים כל פעם מחדש. אז רות שלנו, היא החליטה שהיא עוזבת את המשפחה שלה במואב, והיא עוזבת את המשפחה שלה, את כל החברים שלה והכל, והיא לא עושה את מה שאורפה, הגיסה שלה עשתה, וחוזרת למשפחה שלה, למרות שבעצם שום, לא הבטיחו לה שום דבר בישראל, לא הבטיחו לה שום דבר, אין לה בעל, אין לה מי שיפרנס אותה, יש לה בסך הכל את חמותה, אלמנה מתבגרת, שאולי היא אהבה אותה, אבל עדיין, היא לא באמת הייתה מישהו שניתן להסתמך עליו. אבל רות בחרה לחשב את המסלול מחדש, ולהחליט שהיא תלך באיזושהי דרך, והיא תאמין בדרך הזאת. היא תאמין שמה שזה יצא יהיה טוב, והיא תמשיך אותה. אוקיי? והיא כן תקשיב למה שחמותה, כרגע המבוגר האחראי, תגיד לה, כי ברגע שהיא עשתה את הברית הזאת והתחתנה, היא לא התחתנה עם נעמי, אבל כאילו התחתנה איתה בתור, היא נכנסה למשפחה הזאת, אז היא בעצם עשתה איזושהי ברית מסוימת, ועכשיו היא הולכת להמשיך אותה ולהתקדם איתה. היא לא בכל רגע נתון, אני ככה מדברת לפעמים עם זוגות, והרבה פעמים אני מרגישה שחלק מהבעיות הגדולות שקיימות בזוגיות, הן דווקא הבעיות שנובעות מזה שאנשים לא באמת בחרו בדרך. אפילו אם הם נשואים, ואפילו אם הם נשואים הרבה פעמים הרבה שנים, הם עדיין ממשיכים שוב ושוב לדבר על אנחנו לא מתאימים, אני לא יודע מה עושים, היא מעצבנת אותי, הוא לא יודעת מה, הוא לא מוריד את האסלה בשירותים או whatever, אני לא יכולה להיות עם מישהו שכל האום מקשיב לי, או כל מיני דברים מהסוג הזה. וכל הזמן המקום הזה, אולי אנחנו ניפרד, ואולי אנחנו נתגרש, ואם זה לא יתאים, אז אני לא אוכל להמשיך ככה יותר, אולי לא אומרים את המילים האלה, אבל אומרים, אני לא אוכל להמשיך ככה יותר, והוא נמאס עליי, והיא נמאסה עליי, ואין פה באמת בחירה, אין פה באמת לבוא ולהגיד, אנחנו בוחרים דרך ביחד, ושאנחנו דרך ביחד, אז אנחנו לא כל רגע נתון אומרים, בוא נפרק את הדרך הזאת. עכשיו, אני לא אומרת שצריך להיות ביחד בכל מחיר, אבל בלי לבחור להיות במשהו, אנחנו אף פעם לא נוכל להיות בו. פעם שמעתי, בדיוק ראיתי את הסרט הבליפ עם הילדים בבית ספר לפני אתמול, ויש שם איזה קטע שאומרים שהאינדיאנים, כשקולומבוס הגיע לאמריקה, אז בעצם היו שם את הילדים האינדיאנים, והילדים האינדיאנים עמדו שם וראו את כל הספינות שמגיעות, הם ראו אותם, הם לא באמת ראו אותם, זאת אומרת, הם ראו את אולי ראו גלים במים, או ראו איזשהו תנועות לא ברורות, או ראו אולי משהו שהם חשבו שהם רואים ולא הבינו מה הם רואים. בסופו של דבר, לא היה להם שם לתופעה הזאת, הם מעולם לא ראו ספינות, הם לא ידעו שקיימת תופעה כמו ספינות, אז מבחינתם לא היו ספינות. אז עד שהספינות האלה לא ממש הגיעו, עד שלא השמן בא ובסוף ראה איכשהו את הספינות והבין את הדבר הזה, הבלתי מובן הזה שנקרא ספינות, אז עד אז הם לא אפילו חשבו, והם לא אפילו כמובן נזהרו, ולא אפילו חשבו שהדבר הזה יכול לקרות. אז כשאנחנו מדברים על דרך, אנחנו רוצים להאמין שדרך כזאת קיימת. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אני רואה גם בחתונה ממבט ראשון, הם מגיעים והם מגיעים כל מיני מכתבים כאלה, ועם כל מיני הצהרות ועם כל מיני דברים, אבל באמת, באמת, באמת אין שם בחירה. ברוב המקרים הם רוצים שכל אחד רוצה שהבן זוג שהוא ימצא לעצמו, ייתן לו תחושה כזאת או אחרת, ייתן לו להרגיש נאה, וייתן לו להרגיש טוב עם עצמו, וייתן לו, לא יודעת, ינדיב, או כל מיני דברים כאלה שלא היו לו, היו חסרים לו בילדות, היו חסרים לו באופן כללי, שבלעדיהם הוא לא מרגיש שלם. אבל בעצם אנחנו לא יכולים להיכנס לשום זוגיות, אם אנחנו מחפשים שמישהו אחר ייתן לנו משהו. כי מישהו אחר, הוא בא עם חוסרים שלו, ועם העומסים שלו, ומישהו אחר יש לו את העניינים שלו, והוא לא בא, ימימה אומרת, לא בא לתקן אותי. מישהו אחר, הוא לא נולד כדי להיות התיקון שלי, הוא לא נולד כדי להיות הסיר, המכסה של הסיר שלי. הוא לא יכול לתפקד ככה. הוא נולד בתור ישות עצמאית, בתור דברים שיש לו דברים שהם יכולים אולי להתמזג איתי ולעזור לי, ויש דברים שלא. אבל אם אני באה לא שלמה, אם אני באה עם זה שאני מחפשת שמישהו אחר יתקן אותי ויעזור לי ויסדר אותי וייתן לי, אז רוב הסיכויים שאנחנו לא נהיה מתאימים. ולא נהיה מתאימים כי מישהו צריך להתאים למישהו. אני בכלל לא מאמינה במילה הזאת, התאמה. אני לא חושבת שאנשים יכולים להיות מתאימים או לא מתאימים. אם אני בוחרת שמשהו יהיה מתאים לי, אז אני אוספת את כל הנסיבות והסיבות, והופכת את זה להיות מתאים לי. אני בוחרת שזה יהיה מתאים לי. אני לא יכולה להסתמך על איזו התאמה ארטילאית, או מיסטית, או משהו שהוא בכוכבים. אז אני שוב פעם לא אומרת שאין דברים יותר טובים, ויותר קלים, ויותר מסתדרים, ויותר מתמזגים. את זה אני לא אומרת. כמובן שיש את זה, וכמובן שיש דברים שיותר קל לנו איתם מאשר דברים אחרים. אבל אם אני בוחרת במישהו, זה אומר שאני כבר בחרתי שהוא יתאים לי. ובחתונה מבת ראשון למשל, אז אומרים, אוקיי, כולם, יש את כל היועצים ואת כל האנשים, הם לקחו את כל הגברים בעולם, הם ייפו את כל התכונות שלהם בעולם, והם החליטו שהוא הכי מתאים בשבילי. אז עכשיו אני רוצה להתאים לתוך הכפפה הזאת. אבל אם אני באה ממקום שבו, שוב פעם, אני מחפשת שהוא ישלים אותי, או הוא ייתן לי, עכשיו אני אומרת, כן, גם אני אתן, וגם לי יש לב רחב, וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אני מחפשת תחושה בחוץ, אני באה מקולקלת, כדי שמישהו יתקן אותי, רוב הסיכויים שזה לא יצליח. כי רוב הסיכויים שבריב הראשון אני אגלה שהוא לא מתקן אותי. הוא רק לוקח ממני אנרגיות, כי הוא צריך תיקון משל עצמו, כי הוא יש לו את העניינים שלו, כי גם הוא בא לזוגיות הזאת, כי הוא רצה להרגיש נאהב, ועכשיו הוא לא מרגיש נאהב, כי אני רוצה להרגיש נאהבת, ושנינו רוצים להרגיש נאהבים, אז אנחנו מחפשים כל מיני דברים חיצוניים, כל מיני דברים שיראו לנו, כל מיני דברים שיוכיחו לנו, כל מיני מתנות, כל מיני הבאות, עכשיו אם הבאה הזאת תהיה ככה או ככה, אז היא לא תצליח, ואם הבאה שלו לא תהיה כזאת, אז זה אומר שהוא ככה. אני באה מהחוסר שלי, ימימה אומרת, אני באה מהחוסר שלי, אז אני אף פעם לא יכולה למצוא תיקון. אם אני באה עם מלאות, אם אני באה עם זה שלי יש את הכל כדי לתת למישהו, אני באה מלאה, אני באה כדי לתת, אני באה כדי לשרת. למה דבורה כתבה לפני כמה ימים בפוסט נדיר שהיא העלתה בפייסבוק על העניין הזה שאנחנו רוצים לבוא מתוך מקום של לשרת. לשרת זה לא להיות המשרתת של מישהו, זה לא לעשות לו את הכביסה ולהתלונן כל הזמן תוך כדי, אלא לשרת מישהו זה משהו הכי נשגב שיש לעשות. זה משהו שהוא משימת החיים. זה משהו שבזכותו אני יכולה לגדול. זה קרמה יוגה. זה משהו שבזכותו אנחנו יכולים להתפתח. משהו שהנתינה הזאת היא זאת שמגדילה אותי. והנתינה הזאת היא גם יש בכל מיני עניינים. כי לתת רק כדי לתת, או להיות עם מישהו רק כדי להיות איתו, בלי לבקש ממנו שום דבר, בלי לרצות ממנו, בלי להיעלב ממנו, בלי לחשוב עליו כל מיני דברים, בלי להתייחס לכל ניואנס שהוא עשה או לא עשה, זה הרבה יותר קשה. אמא שלי שברה לפני שבועיים ומשהו, שבועיים וחצי, ככה שלושה, את עצם הירך, את מפרק הירך. עכשיו היה כאן עניין, זה מאוד מלחיץ, כן, היא הייתה צריכה להגיע לבית חולים ולמיון, והיא עשתה ניתוח, והיא הייתה בבית חולים. והיה את אבא שלי, שהוא כזה חמוד, ואבא שלי מאוד מאוד תלוי באמא שלי, היא מכינה לו אוכל, והם ביחד באיזושהי סינרגיה כזאת, שהיא עושה לו כל מיני דברים וזה. וככה לפני כמה ימים חזרה הביתה, ואני הייתי איתם, אני חזרתי אותה הביתה, ואז הוא הגיע, והם ישבו ואכלו ביחד, אכלנו שלושתנו, והוא אמר לה, תקשיבי, אני רוצה להגיע, אני מקווה שזה, טוב, אני מרגישה פה פרטי, כן, אבל אני מקווה שזה בסדר לשתף את הדבר הזה, זה היה מאוד מאוד מרגש, זה ממש שאלה לי דמעות. הוא אמר לה, אני מרגיש שאני, הערת לי את הבית. הוא אמר את זה לא באיזה פומפוזיות, כן, בכל מיני מילים כאלה שאנשים משתמשים בפוסטים בפייסבוק. הוא אמר, באופן הכי פרטי ואינטימי ונעים, תקשיבי, אני כל כך שמח שבאת, אני כל כך שמח שאת כאן, הערת לי את הבית. בלעדייך אני מרגיש שאני כלום, שאין לי כלום. את בזכותך אני מרגיש שלם ומלא. כן, וגם עדיין מלא בדמעות. זאת הרגשה כזאת של בעצם, אני אחד עם מישהו. זה לא הרגשה כזאת של, עכשיו זה לא שהם לא מעצבנים אחד את השנייה לפעמים, או שהם 100% מהזמן מרגישים טוב אחד עם השני, או שהם עושים איזה דברים מיוחדים, או עושים בנג'י ביחד. לא. הם פשוט חיים את החיים ביחד במשך הרבה מאוד שנים. חיים את החיים ביחד על מנת לחיות את החיים ביחד. כדי להיות ביחד, להיות ביחד, לעשות את הדברים ביחד, להיות ביחד, גם כשטוב, גם כשפחות טוב, גם שמשעמם, גם שלא משעמם. כשהיא אומרת משהו שהיא רוצה, אז הוא יקום ויעשה את זה, למרות שלא תמיד הוא רוצה לעשות את זה, כי הוא בשירות. היא, כשהיא יודעת שמשהו חשוב לו, אז היא תעשה את זה, כי היא בשירות, כדי לתת שירות אחד לשני, וככה אנחנו מצמיחים אחד השני, ובסופו של דבר אנחנו מצמיחים רק את עצמנו, כי אנחנו יוצרים סינרגיה עם האחר. אנחנו יוצרים סינרגיה, אנחנו יוצרים משהו חדש, שלם, ביחד. לא כשאני מחפשת מישהו שאני רוצה שהוא יתקן אותי, יעזור להיות מתוקנת, יטפל בי, כי אז הם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה, ואז אנחנו צועקים עליהם, ואנחנו אומרים להם שזה לא בסדר, ונעלבנו, וזה לא מתאים, וכן הלאה, ואני לא יכולה להיות עם בן אדם כזה, שהוא ככה וככה וככה וככה, שהוא לא עושה את הדברים שאני רוצה. אז זה פחות עובד, והאמת היא שרוב האנשים לא יודעים לחיות ככה, ולכן רוב האנשים לא מחזיקים מעמד בזוגיות. האמת היא שגם רוב האנשים שכן בזוגיות, הם לא תמיד בזוגיות. אני מסתכלת מסביב. ואני רואה הרבה מאוד זוגות שהם לא באמת בזוגיות. כלומר, הם ביחד, הם נקראים זוג, אולי הם אפילו זוג נשוי, אולי אפילו יש להם טבעת, אולי כולם מכירים אותם כזוג, אז הם כאילו זוג. אולי הם אמרו אחד לשני שהם זוג. אבל הם לא באמת זוג, כי הם לא באמת, 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 ב-100% מרגישים שהם הולכים ביחד את הדרך, אלא הם מרגישים שהם הולכים אחד ליד השני את הדרך. ואז בכל רגע נתון, כשמישהו אחד, משהו לא מסתדר לו, אז הוא יכול פשוט לקום וללכת. הוא לא מרגישים באמת שהם חלק אחד מהשני. עכשיו, לא שזה קל, כן? זה גם לא קל לחשב מסלול מחדש. רות פה חשבה מסלול מחדש כדי להגיע למקום שהיא רצתה להגיע, וזה מאוד מאוד לא פשוט לחשב מסלול מחדש. כי המסלול שאנחנו בחרנו, הוא מסלול שאנחנו כבר רגילים אליו. יש לנו שבילים במוח שאנחנו יצרנו, כי אנחנו כל הזמן הולכים על אותו הרגל, על אותה תרגולת, על אותו דבר. אני קמה בבוקר, אני הולכת לעבודה, אני מצחצחת שיניים, אני מתקלחת, אני מתלבשת יפה, אני הולכת לעבודה, אני מדברת, אומרת שלום במקולת, אני אומרת פה, אני אומרת שם, אני מתקשרת, עובר הזמן, מגיע צהריים, אני אוכלת צהריים, וכן הלאה וכן הלאה. מאוד מאוד קשה להחליט בוקר אחד ולהגיד, לא, אני לא יכולה להיות יותר בדרך החיים הזאתי, לא בגלל שאני לא יכולה ונמאס לי, אלא כי הדרך הזאתי לא באמת מובילה אותי לאן שרציתי. ועכשיו אני יוצרת טריק, כי אני לא יודעת איזה דרך היא הדרך שרציתי. אני לא יודעת איך מגיעים לדרך שרציתי, אני צריכה להפעיל חשיבה מחודשת בשביל זה. אני לא יכולה ללכת יותר על אוטומט. אני צריכה להתעורר, להתעורר ממש. הזרות שלנו היא סיפור על התמסרות. ושל הודיה, כי שום דבר הוא לא ברור פה מאליו. שום דבר לא ברור מאליו, אנחנו צריכים לזכור להגיד תודה על כל דבר. תודה על הזוגיות, גם אם אני לא יודעת אם זאת זוגיות. תודה על על המשפחה. תודה על המשפחה, למרות שלא תמיד המתנהגים כמו שאני חושבת שהם צריכים להתנהג. תודה על הפרנסה, כי לא בהכרח חייבת להיות לי פרנסה. זה שעכשיו יש לי, זה לא אומר שתמיד יהיה לי. תודה על הגוף הזה, תודה על זה שהוא בריא. תודה לקום כל רגע. ופשוט להגיד את המנטרה הזאת בראש, הגוף הזה כרגע הוא בריא, ולא בטוח מה יהיה עוד דקה. לא בטוח, באמת שלא בטוח. באמת באמת שלא בטוח. תודה רבה.
Let's ሸባላገር ለጀ የምታምር ሶናተ ሳም ለጀን የምለጀ ተጋቦ ይሎናል የተሰቀለውን ማንያ ወርድልናል ናኖ ናሎ ናይ
Me
להדליק את האור היום על לחשב מסלול מחדש. היום דיברנו בעצם על כל כך הרבה נושאים, לא רק על לחשב מסלול מחדש, על התמסרות, על הדרך שאנחנו רוצים לעשות באהבה, בזוגיות, בכלל בחיים שלנו, על זה שאנחנו רוצים להתחיל, שזה לא משנה מאיפה התחלנו, אוקיי? מה הבקגראונד שלנו, מה נתנו לנו, מה לא נתנו לנו, מה היה לנו, מה לא היה לנו, באיזה בית ספר היינו, או מי המורים, או ההורים, או האחים, או לא חשוב שהיו לנו. לא חשוב כל הדברים האלה. הדברים האלה משפיעים עלינו, אבל הם בעבר שלנו. הבחירה שלנו כרגע זה להחליט מה אנחנו רוצים להיות עכשיו. ויש לנו עולם ומלואו של כלים להיות בהם עכשיו. אז דיברתי על זוגיות בזכות רות המואביה שהביאה לנו דוד המלך, שבזכותו אנחנו בעצם יושבים כאן, לא, אתם יושבת פה באולפן כנראה, אבל הדרך הזאת היא דרך של התמסרות, דרך של בחירה, ללכת מצד אחד לבחור, מצד אחד לדעת מתי הדרך שהייתי בה היא לא נכונה, או היא לא מובילה אותי לאן שאני רציתי, ולדעת לשנות אותה, לשבת, להתעורר, לקלוט מה אני רוצה באמת, ולעשות את מה שנדרש. להתעורר זה מאוד מאוד לא פשוט. עם ישראל לא היה ער שקיבל את התורה, על כן אנחנו עושים את התיקון שבועות. אבל האם אנחנו ערים עכשיו? האם אנחנו ערים בכל רגע בחיים שלנו? איך נתעורר? איך נחיה את החיים האלה במלואם? איך נחיה את החיים האלה בצורה שתהיה נכונה לנו, גם בזוגיות שלנו, גם בקריירה שלנו, גם במה שאנחנו רוצים לעשות ולהשיג? אנשים אומרים לי שהם לא מרוצים מהחיים שלהם, שהם לא מרוצים ממה שהם השיגו עד כה, שהם כבר ביום הולדת שלהם, הם ככה וככה וככה, והם עושים חשבון נפש, והם גילו שהם לא מספיק עשו, והם לא מספיק עשו את מה שהם חשבו שהם יעשו. אז בואו נחשוב מחשב. בואו נחשוב מחדש, בואו נחשוב, כי מישהו פעם אמר לי שאם הוא היה עכשיו בן 20, הוא היה עושה דברים אחרת. אבל הנה, עכשיו אתה בן 40, ואתה רואה שלא עשית דברים אחרת. אז בוא עכשיו תעשה את הדברים אחרת. האם עכשיו אתה עושה את הדברים אחרת? לא. אוקיי, אז האם אנחנו צריכים כפה כדי לעשות את הדברים אחרת? מקווה שלא. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם חג שמח, תאכלו את כל מה שאתם רוצים בחג שבועות, אל תתקעו על כל מיני עוגות גבינה, לא צריך, הם ממש משמינות והן באמת לא בריאות, תעשו את כל מה שאתם רוצים, תבחרו בחיים שלכם עכשיו, אם צריך לשנות משהו, אז אל תעססו ואל תפחדו, ואל תיכנעו להרגל או לפחד ממשהו אחר לעצור אתכם. פשוט תשנו את מה שצריך לעשות, ואחר כך, אחרי ששיניתם, תתמסרו לדרך הזאת ולאן שהיא תיקח, כי הדרך הזאת תהיה עם אתגרים, ויהיו בקשיים, אבל לא בכל רגע אתם תגידו, אוקיי, זה לא מתאים לי. אלא תלמדו לעודד את הדרך הזאת במה שאתם מאמינים בו, במה שהתחלתם בו מההתחלה. אל תעשו דברים סתם. אז אני הייתי ורד מצפי בתוכנית להדליק את האור. נתראה בשבוע הבא. וזה ככה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. שיר שהשיר החתונה שלי, שיר שליווה אותי הרבה שנים, והוא עדיין מלווה אותי. שיר מרגש ביותר, הנה אני כאן, עם אריאל סקאט. על האיש שתמיד חוזר.
אני הולך אלייך מסורה, האבנים פוצעות את כבותיי, אבל אני איני מרגיש דבר. אני חוזר מארץ לא זרועה, מושיט ידי ללטוף את שערך, הנני כאן אך כמו יונה פצועה. אני נופל תמיד מול שערך.